הרב בני לאו.
פרק כ"ב ממשיך את סיפורם של הכהנים, הפעם הדגש הוא על איזה כהנים יכולים לבוא לקודש, איך כהנים לא מחללים את הקודש, מהו בעצם הסטטוס של הכהן שאנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה ראוי להכניס את עצמו ככלי קודש לתוך עולם המקדש. בתוך הפרשה הזאת של הכהנים שנכנסים אל הקודש פנימה, יש מקום מיוחד שאני רוצה לתת אל הסוגיה של אנשים שאינם יהודים שרוצים להקריב. הם רוצים גם להתקרב, רוצים להיות חלק מעולם הקורבנות. שאלה נורא נורא מעניינת שנמצאת אצלנו כאן בפרק, בעצם אולי לא ברמיזה, אבל בהערה קטנה. פסוק כ"ה, כשמדבר על חיי כל הקורבנות שאינם ראויים להקריב, קורבנות בעלי מום, שדיברנו עליהם בפרק של אתמול, אומרת התורה, מיד בן נחר, לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם מום בם, לא ירצו לכם. זאת אומרת, הגויים שמביאים את לחם האלוהים, גם הם צריכים להקריב קורבנות ראויים על פי הסטטוס, על פי הסטנדרט שאנחנו נותנים לכהנים, לקורבנות שמביאים הכהנים, קורבנות של ישראל. אין הבדל, אומרת התורה, אם מביא את הקורבן יהודי, ישראלי או בן נחר. הפרשנים אצלנו כאן בפרק עסוקים בשאלה הזאת, האם באמת כל קורבן יכול לבוא על ידי לא יהודי? רש"י למשל אומר, כשגוי מביא קורבן ליד הכהן להקריבו לשמיים, גם הוא צריך להיות קורבן תמים, במובן הזה של כל הקורבנות שווים. אבל סוג הקורבנות שבאים על ידי הגויים, הם לא כל הקורבנות, למשל חטאת, למשל שלמים, כל מיני קורבנות שאנחנו רגילים להקריב על פי ספר ויקרא, הם קורבנות אקסקלוסיביים ליהודים, לישראלים. כשאתה רוצה לדבר על בן נחר, מדברים רק על נדרים ונדבות. זאת אומרת, אם אדם שאינו יהודי נודב נדבה ואומר, אני רוצה שזה יהיה קורבן שלי. והדבר הזה של גוי מביא קורבן, הפך להיות לאיזשהו, כמעט אפשר לומר, לאיזשהו נייר לקמוס שמדבר על היחס שבין יהודים לגויים. הדבר הזה נורא נורא מעניין, כבר בפרק א' של ספר ויקרא, כשלוקחים את הפסוק, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן. מה זה אדם? לכאורה אדם זה כל אדם. המדרש אומר אדם לרבות גרים. זאת אומרת, אם הוא יתגייר, הוא נחשב לאדם שיכול להביא קורבן. והמילה אדם מכם זה להוציא את מי שהוציא את עצמו מן הכלל, שאלה כנראה האנשים שוויתרו על היהדות שלהם. אז על הגרים אנחנו מבינים בוודאי, אבל על מה שנאמר אצלנו בפרק, איש איש מבני ישראל, מה זה איש איש, אומר המדרש, להביא את הגויים שנודרים בנדרים ובנדבות כישראל. זה דבר נורא נורא מעניין. כלומר, מדרש ההלכה, שזה סטטוס מאוד מאוד גבוה, נכון, במובן של דברי תנאים, לוקח את הפסוק בפרק שלנו, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו, נכון, מדובר על איש מישראל והגר בישראל. אז מה אומר המדרש? מה זה איש איש? למה כתוב פעמיים? שגם מי שאינו יהודי יכול להביא, אבל לא הכל, הוא מביא נדרים ונדבות. ככה בעצם המדרש לוקח גם את הפסוק של ויקרא פרק א', אדם כי יקריב, ואחר כך איש איש מבית ישראל לכלול את הגויים, ואומר, את הנדרים והנדבות אנחנו מקבלים מהם, אבל את שאר הקורבנות משאירים אקסקלוסיבי לעם ישראל. אפשר להסתכל בעבודה נורא נורא מעניינת על תרגומים של התורה, תרגומי התורה לשפות זרות, בעיקר בעת החדשה, כשהם באים לתרגם מעברית לשפת מקומם את המילים האלה של אדם או איש איש. למשל, הרב שמשון רפאל הירש, שהוא היה אדם הומניסט מאוד במאה ה-19 בגרמניה, כשהוא לוקח את הנושא אדם כי יקריב, אז הוא אומר כל אדם זכאי להקריב. אדם כי יקריב זה כל אדם, והוא כמובן מרחיב ואומר, אדם במשמעות הרחבה, כך הוא אומר, הלשון כוללת את כל האנושות ולא רק את ישראל. כלומר, הוא מתווכח עם מנדלסון, שרוצה לטעון שהתורה בראשיתה הייתה יותר פרימיטיבית, ורק בתקופה המאוחרת של הנביאים כמו ישעיהו, היא הפכה להיות אוניברסלית. והרב הירש רוצה להגיד, לא, הנה הפסוק אדם כי יקריב, בא לתאר את האוניברסליזם, את ההומניסטיות, כבר בתוך ראשיתה של התורה. אותו דבר היה תרגום של התורה של הרב של אנגליה, הרץ, שאומר, אדם, גם גוי, יכול להביא קורבן. זאת אומרת, הם ראו את הנאורות, את ההומניזם, תמון בתוך דברי התורה עצמה. מאוד מאוד מעניין שהיו תרגומים מאוחרים יותר שממש הביעו התנגדות לדבר הזה ואומרים רק בני ישראל. אדם הוא רק מישראל ולא מי שאינו. זאת אומרת, ניסיונות כמעט הפוכים לבוא ולצמצם את השורות ולא להרחיב אותם. כשהם אומרים את הנדרים והנדבות, אומרת התורה, מותר לגוי, אבל נדרים ונדבות, גם זה צריך להיות רק מפני דרכי שלום, ולא כדי לתת באמת את הקרבה אל הקודש למי שאינו יהודי. מסתבר שהפוליטיקה נכנסת גם אל התרגומים, ובוודאי אל הפרשנויות.